עידן רבותיי, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ממאורתי שהחיו רב חיים יצחק בן פרידה פרגליה לברכה והצלחה ורפואה שלמה ורב אברהם יוסף בן רב משה חיים ושרה לאה בת רבקה רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל ולעילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל רב שמעון בן רב חיים אליעזר והנושא הוא הלכות ודיני שביעית בשטחי ארץ ישראל שנכבשו במלחמות ישראל על פי מאמר נפלא בקובץ תורה שבעל פה כרך מבית ונתחיל ונאמר בתקופת מלחמת השחרור פנה הרב הראשי דאז הרב יצחק אייזק הרצוג זכרונו לברכה לרב משולם רוט, שניהם גאונים גדולים וצדיקים גדולים והוא רצה לקבל חוות דעת על תוקף הכיבוש והמלחמה במלחמת שחרור לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל וחיוב תרומות ומעשרות לדעת השואל הרב הרצוג יש לראות במלחמת השחרור, מלחמת מצווה משתי סיבות. א', עזרת ישראל מיד הצער, כמו שכתב הרמב״ם, זו מלחמת מצווה. וב', היא נועדה לקיום מצוות כיבוש הארץ ויישובה. הרב רוט, בתשובות כל מבצר, חלק א', סימן ממזיין, אגב, לא ראיתי את הספר, אבל קראתי שהוציאו עכשיו את הכל מבצר בהוצאה חדשה, אז אני ממליץ לכולם לרחוש וללמוד את הספר הנפלא הזה הספרים הנפלאים שני כרכים אז הרב רוט פקפק בסיבה השנייה אני מצטט בדבר זה צריכים להתיישב הרבה כי הרמב"ן חושב למצווה לדורות כיבוש הארץ לרשת אותה ולהשתקל להתיישב בה בתור בעלים כמו בימי יהושע אבל אם כובשים עכשיו כפר ערבי במדינה ערבית או הבינלאומית כתוכנית של החלטת האחרונה שזוהי הדרישה והתקווה המקסימלית שלנו לעת עתה ואף אם נזכה שתבטל את החזרה ותקיים את החלטת החלוקה הלוינים מוכרחים גם אחר הכיבוש לצאת משם למסור המקום לבעלים האחרים עד כאן מדברי הברברות וכך כתב בספר המרחשת רב חנוך הנך רגס בסימן חף ב' עוד זין ואמרתי דוודאי מצאת יישוב ארץ ישראל נוהגת באנשים בנשים כבאנשים אבל מצווה זו אינה מתקיימת בישיבה דוודא כי אם גם כן בקניין קרקע בארץ ישראל כמו פרש בקרב וירשתם אותה וישבתם בה שצריך ירושה וישיבה ובחד מיני ואין המצווה מתקיימת אז הם אומרים שזה לא כיבוש אמיתי אז אם זה לא כיבוש אז לא מקיימים את המצווה של כיבוש ארץ ישראל אנחנו תלויים בהחלטת האום והם יכריחו אותנו לצאת משם בתשובות ישועות מלכו ביורד היה סימן סמכווה והסביר שעיקר נמצא שהרישה והישיבה היא שנהיה כאדם אני מצטט העושה בתוך שלו לכבוש שארץ תהיה תחת ירושתנו ולא שנבוא ביעה ריקנית ובמאמר מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש שכתב מרן הרב עובדיה זצ"ל בקובץ תחומין בכרך השמיני הוא קבע על פי דברי הישועות מלכו אלו ששטחי יהודה ושומרון שנכבשו במלחמת ששת הימים מאחר ואין לנו שליטה מלאה על כל הנעשה בהם לא נחשב זה לכיבוש גמור שצוותה עלינו התורה והוסיף שכיוון שבידינו לגרש את הערבים משם אפילו את האומות העובדות עבודה זרים בידינו להזיזם כלשהו ממקומם בכל זה מיראת אומות העולם ולכן ברור שאין זה בכלל מצד כיבוש שעליו צוותה תורה לפי דברי הרמב"ן ולכן לדבריו אין עלינו להסתכן על החזקת שטחים אלה בדבריו צריכים עיון שהרי יש פוסקים שרואים קניין בעצם כיבוש המלחמה ולא תלוי בהחלטת האום האום זה ה-UN בלאז מאוד שבאותם שטחים התיישבו יהודים רבים ובנו שם את ביתם בערים ובכפרים גם הרב הרצוג מתעורר בעניין תוקף קניין הכיבוש של מלחמת השחרור, בשאלה שנשאל לגבי חיוב תרומות ומעשרות בזיתים מקרמים שננטשו על ידי הערבים, אז אם זה נחשב יבול נוכרי או לא. אז הוא כותב: דעתי שקניינו בכיבוש מלחמה, שקנינו בכיבוש מלחמה, שאף פי שאינו הוציא למלחמת רשות אלא פי בית דין של 71, ואף מלחמת יוצאין מוציא מעלה מפי מלך ישראל, כמו שכתב הרמב״ם בלכות מלאכים, הרי כבר הכריע קודמי הגאון החסיד במשפט כהן, דהיינו מרן הרב קוק זכר צדיק וקדוש לברכה, ובזה כיוון לדעת המאירי בסנהדרין מבית עמוד ב', שבזמן שאינו מלך ולא סנהדרין, ראשי הציבור עומדים במקומם, בין להיכנס לעניין שלוש שבועות, לעניין שלוש השבועות בכתובות קופידה א', מאחר שהתחלנו מלחמה זו ברשות המלכויות האומות המאוחדות, וכמה מפורש במדרש שיר השירים שנמצא בגנזי קהיר: דבר אחר השפעתי אתכם בכולי עד שתחפץ, עד שתחפוץ המלכות למסור את החרב בידכם, והמלכות כבר חפצה. אז יש את התשובה המפורסמת של מרן הרב קוק במשפט כהן סימן קופמים ד', שיש לעם ישראל דין מלך, אז אנחנו באמת כבשנו את זה על פי מלך, ויש לו מקור כבר במאירי, שמן הסתם הוא לא ראה, זה לא עוד פס בזמנו. יש גם מדרש שזה לא עבירה על שלושת השבועות. שוב ישב הרב הרצוג על מדוחת שאלה זו בסימן ל"ז צפתא ל', כתב: אם כי גיליתי דעתי שקנינו בכיבוש מלחמה, נודע לי עכשיו שממשלת ישראל עוד לא הכריזה על קניין כיבוש, שדבר עוד לא מוחלט ותלוי ועומד בהחלטת האומות בסידור השלום. הרב הרצוג מסתפק אם תוקף קניין כיבוש מלחמה קיים כאשר העניין תלוי ועומד בהחלטת האומות בסידור השלום. לפי זה עצם מעשה כיבוש המלחמה אינו יוצר קניין בעלות כל עוד לא הוחלט הדבר על ידי האומות. זאת למרות העובדה שעצם מעשה המלחמה נעשה בהתיר גמור מצד שהמלחמה לשם הצלת ישראל, כפי שכתב שם בסבזיין, לא שייך כאן ביסור עתי לידי, שאפילו אם אין לו זכות כיבוש מלחמה, בהתיר עתי לידן, שמלחמתנו הייתה לשם הצלת ישראל, ובפירות על כל פנים זכינו בזכות כיבוש מלחמה. וחס ושלום לומר שנכנסו לרשותם כגזלנים ואחר כך נתייאשו הם, שנכנסו לרשותם ברשות התורה והיו שלהם חל. אך לדעתי ודאי שזכינו. אז בכל זאת, הרב הרצוג מסתפק עם תוקף קניין כיבוש מלחמה קיים, כאשר העניין תלוי ועומד בהחלטת האומות ובחוזה השלום. בשאלה דומה עוסקת תשובתו של אגון רב צבי פסח פרנק זצ"ל בהר צבי זרעים סימן י"ח, פס גם בקרן ציון אוצר השביעית סימן זין. הוא מביא שם את דעתו של הראשון לציון דאז הרב בן ציון עוזיאל ביחס לשדות כרמים ובתים שננטשו במלחמת השחרור. לדברי אב עוזיאל, א', אין נכסים אלה נקרים אלא בשם רכוש נטוש או רכוש האויב, ב', קיימת מחלקה ממשלתית במשרד האוצר שנקרא בשם האפוטרופוס לנכסי נפקדים, שיש בה מנגנון שלם לסיבור החשבונות של כל הנכסים האלה. כמו כל איש ואישה יודעים שהערבים השליטים צופחים ככוחיה בטובים החזרתם לבתיהם לסעור ורכושם. ודלת, כל עולם יודעים כי שאלה זו עומדת לדיון בפני האום, ואין ספק שיחייבו את ישראל לפצות אותם. במזכת הממשלה בקרקעות ובפירות אלו, כי לא מצינו שהם מוציאים רכוש של אדם שהוא צובח ואומר שלי הוא. לדעת הרב עוזיאל, עצם מעשה כיבוש מלחמה אינו יוצר בעלות, תולדת הכרעת הבעלות על הנכסים שננטשו על ידי ערבים בידי האום, שאלה זו עומדת לדיון בפניו. כמו כן הוא קובע שעצם התנהגות ממשלת ישראל בנכסים אלה כנכסי הנפקדים מלמדת שממשלה עצמה לא ראה בכיבוש פעולה קניינית, אבל הרב פרנק אינו רואה בכך ערעור הכוחו של הכיבוש. בכך הוא סומך עצמו על מה שכתב הרב דוד מקרלין בפסקי הלכות חלק ב' למתחת א', ומצטט: ממונו של אדם יוצא מרשותו לרשות חברו בעל כוחו על כמה דרכים. הדרך האחד, והוא היותר גדול מכולם, והוא הידי כיבוש מלחמה. זה היה קניין הגדול, שהנרחש במלחמה נקנה להכובש. ואף קרקע שאינה נגזלת לא מהני אלא בשום יאוש לעניין שיקנה אותו הגזלן, כל זה הקניתו בכיבוש מלחמה. וזה מבואר בגיטין, אמר רב פאפה, המון המואב תיהרו בשיחון. הרי קרקע שאינה נגזלת, ועם כל זה נקניתי בכיבוש מלחמה. וראיה שהרי המון המואב נתארו בשיחון. ואם לא היה בכיבוש מלחמה כעניין גמור, לא הייתה נתארת בזה. מה הכוונה המון המואב תיהרו בשיחון? שהיה אסור לנו לכבוש את עמון ומואב על פי התורה, ואחרי שסיחון כבש אז היה מותר לנו לכבוש, אז הם נטרו על ידי סיחון. אז זה נקרא כיבוש מלחמה, קרקע אינה נגזלת. אז גם לנו יש כיבוש מלחמה. ובסוף, בסוף סימן י' ת' ובקרם סיון בסוף סימן י' מסיק הרב, כיבוש מלחמה הוא כעניין גמור ומוחלט ונעשה רכוש ישראל ממש, בין לעניין שביעית, בין לעניין מעשרות. שוב חזרו הדברים ונתבערו על ידי הרב פרנק בעניין תפילת כלים בהר צבי, ביורד היה סימן קופטט. האם כלי סעודה שנפלו שלל בידי צהל צריכים תפילה כדין כלי סעודה שנקנו מידי גוי, וזה לשנו, ויש שערות מכיוון שבאופן רשמי אין רצונה של ממשלת ישראל לשנות חזקת הבעלות של הערבים והרכוש רשום בתורת נפקדים מרכוש אויב, לכן אין כלים הללו וחייבים בתפילה, ודינם כחיילים השאולים מן הנוכרי שאינם חייבים בתפילה, וגם לא מהלילו תפילה כל זמן שלא יצאו מרשות הנוכרי. ולדידי מה שהממשלה מצביעה עליהם שהם רכוש האויב רשום, זה אינו משמש כלום להתיש כוחו של כיבוש מלחמה, שהוא קניין גמור על פי תורה ומעשה מוצאים מדי דיבור. ועובדה היא שכל יחיד ויחיד שתפס מאקלים את השמישון התכוון שיש שלא לגמרי לחלוטין, וגם הממשלה בעצמה מה שנטלה להשתמש בהם מחשבתם ניכרת שדעתם להשתמש בכלים עד שיכלו לגמרי, ושם זה, שם זה יש על הכלים שהם רכוש האויב, אינו משנה את הדין שבאמת כבר נעשו רכוש יהודי ויש לחייבם בתפילה. מסקנתו ההלכתית של רב פרנק היא איפה שאין לראות בעובדה ששאלת הבעלות וכיבוש המלחמה של ישראל עומדים לדיון בפני האום, וכן בעובדה שהערבים השלטים צופרים ככוחיה וטובים את החזרתם לבתיהם ואת החשבת רכושם, סיבה שתערער את התוקף הקנייני וקביעת הבעלות שנוצרה בכיבוש המלחמה. בירור המקור לתוקף של כיבוש מלחמה במעשה קניין יבהירו את שיטות הפוסקים שאהובו להם. דברי רב פאפה בגיטין למדווה ועומדה א' ובחולן סמך המדבט, המון המואב תיארו בסיכון, הם היסוד העיקרי לחוקיות הכיבוש מבחינה קניינית. תוספות בגיטין שן הביאו בסוף דברי מדברי רב רך שסיכון קנה בעלות על ארץ המון המואב בחזקה של כיבוש מלחמה, פרנק כתב הרש בחידושה בגיטין למדחת המדה א', וזאת אף הפי שהקרקע אינה נגזלת, כמו שכתב הריטווה בחידושה בגיטין שם ובגידושין י' עמוד ב'. קניינו זה של סיחון הוא שאפשר לישראל לכבוש ארצות אלו, אף הפי שקודם לקניין זה היו בחזקת עמון המואב, שהכיבוש מהם נאסר על ישראל. האם בנוסף לכיבוש נחוץ מעשה נוסף על מנת ליצור את הקניין? האחרונים שדנו בנושא זה קבעו חד משמעית שהכיבוש לבדו עושה קניין, ואין צריך לצרף אליו כל מעשה קניין אחר. כך כתבו בעל הדבר אברהם בחלק א' סימן א' בספר המקנה בקידושין חבב עומד א', חימש מדברי רב דוד קרלין. כך פסק בעל התניא בשולחן ערוך חורשן משפט הלכות הפקר בהשגת גבור סעיף ג', מלך אפילו נוכרי שכבש איזה מדינה במלחמה קונה אותה עם כל הנערות והיערים שבה, ומחר הוא נותן יער מנו לאחד מעבדיו ונקנה להם קניין גמור, אף ובי שלא החזיקו בו לא הם ולא המלך, ואין צריך לומר המחר הוא נותן ממדינתו. לדין זה שאין צורך בכל מעשה קניין נוסף הביא בעל התניא מקור בקונטרס האחרון מתוך דברי הרמב״ם. מלך גוי שעשה מלחמה בעבדים פט דלת והביא שביה ומחרם, וכן אם הרשה לכל מי שירצה שילך ויגנוב מאומה שהיא עושה עמו מלחמה, יביא וימכור לעצמו, וכן אם היו דיניו שכל מי שלא ייתן המס ימחר, או מי שעשה כך וכך ימחר, הרי דיניו דין ועבד על כך בדינים אלו, הרי הוא עבד כנעני לכל דבר, כמו שהמלך קונה השביעה לעבדים בלא חזקה מועלת שהרי לא הזכירו כלל, ומן הסתם אין כל שביעה עושה לו רחיצה שיחה וכו', וגם אין הנוכרי קונה בחזקה כלל, אלא חזקתו הייתה חזקת ידו שכבש במלחמה, כמו שכתבו התוספות בגיטין בשם רך. כך הוא קונה כל ארץ בחזקת ידו שלא בחזקת הבעלות, כמו שכתבו התוספות שם, דיבור מתחיל המון. הלכך, כל מקום שמגיע חוזק ידו, זו היא חזקתו אמורה בגמרא שם, אפילו בירים ובנערות, עד על הרמב״ם, זהינו אלה במלך המון, מלך כהמון המואב שתיארו בסיכון, שהמלך המורים, מדבסיים הרמב״ם שם, הרי דינים וכו', מכלל שמדין את המלכות הנהגו בה, וחיינו בכסף משנה שם. בשולחן ערוך הובאו דברי הרמב״ם כלשונם, וכתב שם בביור אגרה שהמקור הוא בגמרא בגיטין ונראה למד חץ ונראה שכוונתו דברי רב פאפה דאמון וסיכון תיארו בסיכון וכפירוש ערך שהובה בתוספות. כך בייר רב שח בספר רבי עזרי מהדור חמישה הלכות עבדים פרק ח' הלכת את ו' את ההבדל בין עבד שנשבע על ידי יחיד לבין עבד שנשבע בכיבוש מלחמה של מלך. אז כיבוש מלחמה של מלך דין או דין, אין צורך בקניין נוסף כפי שהבאנו. לפי זה אנחנו צריכים לבאר את דברי הפוסקים האחרונים, הרב רוט בקול מבשר והרבנים הראשיים הרב עוזיאל ורב הרצוג, שתלו את תוקף בעלות ישראל על שטחים ונכסים שנכבשו במלחמה בהחלטת האום האומות המאוחדות ובכוונת הממשלה שלא לקבוע בעלות. הרי ראינו שעצם הכיבוש מקנה, אולם לכאורה הדינים ההם שכן תוקף קניינו של הכיבוש נובע מחוק המלכות ומשום דין את המלכותה כאמור לאל. כך כתב בעל התניא בקונסוס האחרון שם, לפי שזהו ממשפטי החוק והמלכות, שכל הארץ כולה עם הנערות והיירים היא ברשות המלך, ואין מדינתו ממדינה שכובש במלחמה, ומשפטי המלכות אין דין גמור כדין של תורה. דברים דומים כתב בשולחן ערוך שלו בלכות גזלה בספטי תווה, וראייתו מלשון הרמב״ם בלכות עבדים שהזכרנו לאל, ששמח דין הקונה שבי של מלך ששווה במלחמה לקונה עבד מכנס שכנס המלך. וכן כתב שם בכסף משנה שמדין את המלכות הנגו בה. וכן קבוע רדבז בשוט דבר אברהם בחלק א' סימן א' וסימן י' ד' בחלק ב' סימן ו' סיף קטן ד', הביא דבר אברהם בשם הרעבד, אז בשם הרעבד הקהילה הקדושה מיר, מי היה ראש אב בית דין, הגוין רב אליה ברוך קמאי, אני מצטט את לשונו, גדר כיבוש מלחמה הוא שכל שמנימוסי המדינות המקובלים בין עמים מתורת מלחמה בין צד לצד יש לו דין כיבוש מלחמה, בכל שאינו מנימוסי המדינות יש לו דין גזלן. ולפי זה כאשר החוק הבינלאומי אינו מאשר את קביעת הבעלות שנובעת מהכיבוש, וגם הממשל המקומי עדיין לא קבע את הבעלות, שם עדיין אין הכיבוש נחשב לקניין. מצד דיני המלכות שתי פנים יש למלחמה ולכיבוש, עצם מעשה המלחמה וקביעת הבעלות הקניינית כתוצאה מהכיבוש. ברור ששלטון שיצא למלחמה מסיבה ומניעים המנוגדים לחוק ולצדק, אין לראות במלחמה זו דין המלכות אלא גזירת המלכות. וכבר פורשו הדברים על ידי הרמב״ם, מלך שלקח חצר או שדה של אחד מבני מדינה דרך חמאס שלא כדינה דינין שחקק, הרי זה גזלן. כללו של דבר כל דין שיחקוק אותו המלך לכל ולא יהיה לאדם אחר בפני עצמו אינו גזר, וכל שיקח מאיש זה בלבד שלא כדת הידוע לכל אלא חמאס אדם זה, הרי זה גזר. הובאו דברים אלה בשולחן ערוך חושן משפט סימן שין סמכת סעיף ח', וכתב הראש, מלך שגוזר על בני מדינה אחת יותר ממה שגזר על שאר בני המדינות אין דינו דין שלא השווה את כולם. החזון איש בליקוטים בתת זין תת כתב, הנה כתבו הראשונים דאין גזלנותה דמלכותה, דין דמלחמה הותרה לו לפעמים אבל גזלנותה במדינתו לא הותרה, ולכך החוק שהוא עושה הוא בכלל דינין, וגם הותר לו משפט המלך כפי ההסכמה, אבל דבר שמידת הישרים להחזיק און לא ייתן לו. כתב הרמב"ן שלא הותר לו למלך לחדש דבר שלא רגלו בו ראשונים, ונראה לכוונתו לדבר שמחזיקים אותו לאון ועקיפין. אולי זה לאבן, לאון, על הבבנון. לפי הסבר חזון איש בשיטת הרמב"ן, אין צורך לומר כדברי המגיד משנה, בהלכות גזלה ועבידה, פרקי הלכה י' ג' שרק לדעת הרמב"ן, מלך אינו יכול לחוקק חוקים חדשים שלא נהגו כמותם בעבר. אבל הרמב״ם חולק עליו בזה. לדברי החזון איש, הרמב״ן חידש דבריו רק כפי חוקים חדשים שיש בהם און ועקיפין. זאת אומרת שהם לא ישרים. מסתם ההיגוי הנכון זה לאבן, אבן והקיפין, אבל אין הזכות נשללת ממנו לקבוע חוקים חדשים, כאשר אין בהם כל עוול. ודבר אברהם חלק א' סימן א' ענף ב', ודיבור מתחיל במה שכתב מטעם כיבוש, הקשה מה עדיפות יש לדין הישן על החדש, אבל לפי דברי החזון איש, לא החידוש שבחוק המלך הוא זה שאינו מקנה לו תוקף של דין ומחותה, אלא הסטייה שיש בו מחוקי הצדק. בחינת עיקרון היושר בחוקי המלכות הגיע לדיון בבית הדין הרבני בירושלים, בפסקי דין רבניים, בחלק א', בעמודים 169-172, המדובר היה בכתר תורה שנשדד על ידי הנאצים ימח שמם, והגיע לידי משרד הדתות בישראל. בית הדין פסק שהכתר יוחזר לבעליו, למרות שהוא נלקח כשלל לגיונות בכיבוש המלחמה. אני מצטט את לשון הפסיקה: כי בנידון דידן לא שייך כלל עניין כיבוש מלחמה, שראי הנאצים ההונגרים ימח שמם פשטו ידיהם הטמאות באותם יהודים אשר ישבו לבטח בארצם תחת ממשלתם, ושדדו מהם כל חפצי ערך שנמצאו אצלם. ואם כן, אין זה שלל מלחמה כלל, אין זה אלא מעשה שוד, גזל וחמאס. התוכנית של הצוררים הייתה לחסל את העם היהודי לגמרי ושללם לבוז. הרי הדבר פשוט שאין בזה משום דינא דמלכותא דינא. על כן פסקו להחזיר לבעל החפץ כשבא לידו מסיבת גזלה ושוד, אפילו אחרי שנתיישו הבעלים מהם. וכך סמכו עצמם מה שהובא בשיטה מקובצת בב מציע חפדלת בשם תשובת הרמב״ם: שאלת מי שקנו מן השוללים ספרי קודש לקצת בתי כנסיות של מדינות, אם נאמר שקנה, תשובה אם ביזה לו, אז ביזה זו הייתה במצוות המלך, קונה ובטל דין ההקדש, ואפילו כלי המקדש בדלו קדושתם, אמרו ובא בריצים וחללוה, אמנם אם נשללו בלי רשות המלך או נגנבו, יחזיר זה הספר למקומו. עד כאן מדברי תשובות הרמב״ם. בחינה אחת יש לנו איפה: האם היציאה למלחמה הייתה מוצדקת וחוקית? אז אצל הנאצים בוודאי שלא. אז אין ספק שמלחמות ישראל בשנת תשח ובשנת תשחז, מלחמת ששת הימים, היו מלחמות התגוננות לשם עזרת ישראל מיד הצר. עיקרון זה הדגיש הרב הרצוג בתשובתו: והקרובינים לא שייך כאן באיסור העתי לידי, שמלחמתנו הייתה לשם הצלת ישראל, ולכן זכינו בדין, ופירות הקרופנים זכינו בזכות כיבוש מלחמה, וחס ושלום נאמר שנכנסו לרשותם כגזלנים. בקובץ התורה במדינה בחלק א', בעמודים צדיבה בצדית ת', במאמר בעיות בכיבוש מלחמה, מעלה הרב ליפקין זכרונו לברכה שאלה אם במלחמה שהוא עזרת ישראל מיד הצער שבא לי, אם הוא היית בדין כיבוש מלחמה שקונה בלי שום קניין אחר, מאחר שלמלחמה זו יוצאים גם בלי נטילת רשות מבית דין, וכן מטרתה היא לא הכיבוש אלא שלילת ומניעת הסכנה. אולם לפי הדברי המפורשים והפוסקים שהבאנו, שהתוקף הקניני של הכיבוש המלחמה נובע מהכלל של דין דמלכותה ומשפטי המלכויות, ועל פי משפטים אלה מלחמה שנובעת מטרה של הגנה עצמית היא מלחמה חוקית, ושלטון שמוציא למלחמה למטרות אלה נוהג על פי משפטי המלוכה והחוק הבינלאומי, לכן אין כל סיבה שמלחמה זו לא יהיה בה כל התוקף הקנייני שנובע מכיבוש מלחמה. אולם נעשה, וכפי שטענו הרבנים הראשיים הרב הרצוג והרב עוזיאל, הממשלה הכובשת עדיין לא הכריזה על קניין הכיבוש והוכיחה את אי החלטתה בנידון עדי מינוי אפוטרופוס לנכסי נפקדים. הטענה היא שכדי שהכיבוש ייצור בעלות צריכים גם את דעתו של הכובש, כאשר מטרת המלחמה היא רק הדיפת האויב וסילוק האיום והסכנה. אין הכיבוש יוצר קניין. כמעט ברור שמטרות הכיבוש במלחמת יום הכיפורים ומלחמת לבנון היו כאלה, ואז ודאי לא הייתה זו מלחמה לצורך כיבוש והרחבת גבולות. מלא נסיגה מהשטחים שנכבשו במלחמת אלו אין בה משום הפקעה מקיום מצוות יישוב ארץ ישראל, כשהרי כפי שביארנו מדברי המלחשת וישועות מלכו ועוד, מצוות יישוב ארץ אינה מתקיימת כאשר לא נוצרת בעלות קניינית על הקרקע. תשובתו של הרב פרנק לטענות אלו הייתה שמדיניות הממשל שלו להכיר בכיבושיה פעולה קניינית אינה גורעת מתוקפה, תוקפה של ההתנהגות המעשית בשטח. הכרזותיה של הממשלה נעשות משיקולים מדיניים של יחסים בינלאומיים ולא משיקולים משפטיים תיאוריים. אבל צריך לציין שהחוק הבינלאומי צריך לעבור את מבחן היושר המכשיר את חוקי המלכות כדין את המלכותה, אבל ידוע שהחלטות האום ביחס לישראל הם לא הוגנים, לא הוגן, ויש הרבה אפליה נגד מדינת ישראל ושנאה לישראל, ולכן דעתם לא קובעת בעניין זה, ולכן התוקף המשפטי של כיבושי ישראל נקבע על פי התנהגותו למעשה של השלטון הישראלי, והיחס שלנו לאותם בפועל, לאותם אדמות שכבשנו, הם כיחס הכובש, שזה באמת נכנס לרשותנו, ולכן הקניין יש לו תוקף על פי דין תורה, גם לעניין מצוות יישוב ארץ ישראל וגם לעניין דיני שביעית וכולי. ויהי רצון שנזכה בקרוב לא לשלטון של הממשלה הנוכחית, אלא לשלטונו של מלך המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום שלום, אהובה ידידי מרב רב.